מישהו כאן אוהב פוליטיקה? אתה אוהב פוליטיקה? אתה פוליטיקאי? מה זה פוליטיקה? זה מעורבות, אחריות. הפוליטיקאים הגיעו לאן שהם הגיעו בגלל שהם רוצים להיות פוליטיקאים. הפוליטיקאי הכוונה אדם שהוא לוקח לעצמו, איך אומרים, מעורבות בחברה, במדינה, בכל דבר. זה כמו בוועד בית. בוועד בית יש שני סוגים בין הדיירים. יש כאלה שהם לוקחים אחריות. אני אומר, אני מוכן לנהל את הוועד בית, את הכספים, את הדברים האלה. ויש כאלה שמתחמקים, אומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס ל... לא רוצים אחריות, לא רוצים. פוליטיקאי זה אדם שמעורב עם הבריות, ואכפת לו, והוא מוכן להיות מעורב עם כל מה שההחלטות שנעשים, אם זה ברמה החברתית המקומית, או ברמה הלאומית, או העולמית, לא משנה. זה דבר טוב או לא טוב, מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב? תלוי, תגידו. בוודאי, אדם צריך להיות מעורב עם הבריות, לא צריך להיות מנותק מהסביבה, מהחברה, מכל מה שנעשית. זה, למה אני מקדים את הדברים האלה? יש כאן מאמר קצר של הרב שעוסק בפוליטיקה של עם ישראל, מדינת ישראל וכל הדברים האלה, בעבר, בהווה ובעתיד. היום, מצד המציאות שאנחנו חיים בה כרגע, אנחנו מדינה שמעורבת עם הבריות. דיינו, אנחנו כבר על ה... אפשר לומר, חלק בלתי נפרד ממשפחת העמים. אבל זה לא היה ככה תמיד. 2000 שנה כשהיינו בגלות, לא היינו מעורבים בפוליטיקה העולמית והלאומית. אנחנו היינו עם שרידי חרב. לא היה מי שייצג אותנו, לא היה מי שיאבק לאינטרסים הלאומיים, הקיומיים שלנו, הדברים האלה. היה ידוע הדברים שמלחמת העולם השנייה, כשהנאצים, יימח שמם וזכרם, השמידו את יהדות הונגריה ובכלל את היהדות באושוויץ, הדברים האלה, פנו לארצות הברית, לאמריקה. תפציצו את המסילות ברזל, לא לאפשר למלות את הדבר הנורא והיום הזה שהנאצים, לעכב את זה לפחות, משהו. הם התעלמו מאיתנו מהבקשות שלנו. לא היה... מי אתם? מה אתם? ולא היינו בתוך הפוליטיקה העולמית. אני נוהג לומר, היום, ברוך השם, היום אנחנו כבר בתוך הפוליטיקה העולמית. כל העולם מתחשב בו. אבל כאומה, כן, ראש ממשלתנו, שיאריך ימים, תגידו אמן.
אמן.
יש לכם ביקורת, שיאריך ימים. בשנים. ברוך השם. הוא מעורב כבר, הוא מייצג אותנו, הראש של כולנו. אנחנו אומה מאוד מאוד מעורבת מה שנעשה היום בעולם. זה לא היה לפני 100 שנה, לא לפני 80 שנה. היום אנחנו מעורבים בדבר הזה. היום למשל, ראש הממשלה רוצה להיפגש עם פוטין, מה הוא עושה? מרים טלפון, פוטין, אני עוד 3 ימים אצלך. אין לי זמן. מה? כן, כן, גם בסדר, קבל אותך בשטיח אדום. אובמה בכלל מפחד להתפגש איתו. למה הוא מפחד להיפגש איתו? אתם יודעים למה? לא נעים לו. כל אמריקה בעד נתניהו, ואובמה מוצא את עצמו פתאום באאוט, בצד. שם נכנס לה, איך קוראים לזה, הפרלמנט של האמריקאים, הקונגרס, איך קוראים לזה, כולם מוחאים לו כפיים. זה לפני הרבה זמן היה סיטואציה כזו, שההרצה והכבוד שנתנו לה, למדינת ישראל, דיינו לראש ממשלת ישראל, כי זה היה מדינה, הייתה גדולה מאוד. למרות שהנשיא שם הוא מגמגם קצת בדברים האלה. כדוגמה אני אומר. אבל כאמור, מבחינה היסטורית, אנחנו לא תמיד היינו מעורבים בנעשה במשפחת העמים, נאמר. על זה כותב כאן הרב מאמר ברשותכם, אני רוצה לקרוא, תפתחו בבקשה באורות, דף י' ד', דף י' ד', דף י' ד', יש, פתוח. כן, בסעיף ג', י' ד', זה נקרא אורות המלחמה. דיברנו על זה כבר, שהרב כותב את הדברים האלה, שהוא רואה את המלחמה ואת המאבקים הפוליטיים למיניהם שמתנהלים כחלק מתהליך הגאולה של עם ישראל. וכאן הוא כותב על הנושא הזה, מדוע אנחנו לא מעורבים. הוא כתב את המאמר הזה לפני 100 שנה בערך, שאז לא היה לנו ייצוג לאומי או מדיני או משהו כזה. היינו תחת החסות של הטורקים ושל האנגלים, וכל היום בכלל הטורקים כל כך, איך אומרים, מחפשים אותנו בשביל לעשות איתנו איזה הסכמים, איזה בריתות, איזה עניינים, כל מיני דברים כאלה. תשאלו אותי למה. למה? לא, תשאלו אותם, אני לא יודע. אנחנו כבר מעורבים עם מה שנעשה כאן. דרך אגב, בעולם מעריצים, אנחנו, יש לנו בגלל הביקורת העצמית שלנו הרבה, אנחנו לא קולטים איזה משקל יש במדינת ישראל, במשפחת העמים. בעולם מכבדים אותנו כאומה וכמדינה, ורואים בנו דבר כמו מעצמה כזאת. למרות שארמיין, כמה אנחנו סטטיסטית, כמה, איזה גודל של מדינה. אבל מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, מבחינת תפיסת מקום בעולם, מחשיבים אותנו כאילו מדינה גדולה מאוד. חוד, על זה כותב כאן הרב, בוא נקרא את הדברים שכותב הרב על הפוליטיקה של עם ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. בסדר? עזבנו את הפוליטיקה העולמית. דיין, אנחנו לא מעורבים, הרב כותב את זה בגלות כמובן, בזמן שלא היינו, לא הייתה לנו מדינה, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. למה? פוליטיקה, סליחה שאני אומר לכם, זה משחק. משחק, כללי משחק. שאל אותי פעם אחד הרבנים שרצה להיכנס לפוליטיקה. התייעץ איתי, אומר, מה אתה אומר? אני לא רוצה להזכיר את שמו כרגע, כי היום הוא כבר נפלט, פלטו אותו מהמשחק. מה אתה אומר? כדאי להיכנס לפוליטיקה, לזהו? אמרתי לו, תראה, פוליטיקה זה כמו משחק, כמו כדורגל, כדורסל או משהו כזה. יש שם מאבקי כוח. לא מלקקים שם דבש. איש אחד נלחם בשני, מלחמות דו. אתה מוכן לדבר הזה? אתה מוכן להיכנס למשחק הזה? אני שואל אתכם, מישהו מוכן להיכנס למשחק הזה? תראו מה זה, לכל פוליטיקאי חופרים לו בחיים, לא נותנים לו מנוח, כל הדברים האלה. זה כללים, זה המשחק. מאבקי כוח, לא רק על דעות, אלא על אינטרסים, ועל משפחה, אז אומר כאן הרב, עזמנו את הפוליטיקה העולמית, כאומה. למה? הוא מסביר את זה. מדוע עזמנו את הפוליטיקה העולמית? עזמנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. האונס כי היינו בגלות. אבל הרצון הפנימי, כי זה לא מתאים לנו המשחק הזה של הפוליטיקה העולמית. עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. הוא אומר, בתקופה ההיא וגם בתקופה הזאת, לנהל מדינה ולנהל ממלכה בלא רשעה, בלא כוחניות, בלא ברבריות ודברים כאלה, זה לא מילתא זוטרתאי. הפוליטיקאים לפני 100, 200, 300 שנה הם לא היו דמוקרטים כמו היום, היו עריצים. היו מדינות שאם אתה היית מצפצף משהו נגד השלטון, אתה, אני לא יודע אם שמעתם פעם משמו של סטלין. זה משהו היה, קורא לזה משטרת המחשבות. חשבת רק משהו נגד השלטון, כבר מצאת אתך, זה היה כללי המשחק. אני לא יודע אם שמעתם על איראן או סוריה או משהו כזה. אותו דבר, אלה הם כללי המשחק. מי שכל דעלים, כבר כל מי שהוא חזר, הוא מנצח. אמנם יש עדיין היום, ברוך השם, יש התחלות של חופש, חירות, מהפכה הצרפתית וכל זה, שגם היא, דרך אגב, מי שלמד היסטוריה קצת על המהפכה הצרפתית, בהתחלה זה נראה יפה מאוד, אחר כך הייתה שם רשעות כזאת ואכזריות כזאת, היו צולים אותם ברחובות, את הגיליוטינה קראו לזה, היו חותכים להם את הראש לשליטים וכל המתנגדים וכל הדברים האלה. אומר כאן הרב, זה לא מתאים לעם ישראל. האכזריות הזאת, הברבריות הזאת, האלימות הזאת, הכוחניות הזאת, זה לא מתאים לעם ישראל. שאלו אותי למה? אני שואל אתכם, למה זה לא מתאים לנו? סליחה? אין לנו, יש לנו נשמה טובה. אנחנו הילדים של אברהם, יצחק ויעקב. זה לא מתאים למנטליות שלנו, לנשמה שלנו. כן, בבקשה. למה היה? היה מה? לא שמעתי. היה שלום. כן, אז היה, תראה, בתקופת שלמה, אתה היית בתקופת שלמה? אז תיקח את התנ"ך ותקרא קצת על שלמה המלך. העריצו אותו. אז ניהלו ממלכה, הוא היה חכם מכל אדם. מלכת שבא, זה היה פוליטיקה עולמית, היא באה לכאן בהערצה גדולה. שלמה המלך, הם כיבדו אותו כבוד גדול. אומות העולם כיבדו אותו. היו באים מכל העולם בימי שלמה. זה היו תקופה קצרה אמנם, אבל זו הייתה דוגמה לקבוצה אידיאלית מבחינה פוליטיקה עולמית. היה כבוד רב לשלמה המלך. ויהיה כבוד רב בעזרת השם למלך המשיח, שיבוא אחרינו בעזרת השם. כן. אבל היא הכי נעמי, זה בעבר היה, היו מכבדים את, ה, את, את העם היהודי או את, את עם ישראל בארץ ישראל. גם בבית שני באיזה מידה, אחרי שניצחנו את היוונים וכל הדברים האלה, אז היה איזה כבוד, זה יחד של כבוד לעם ישראל. אבל בגלות לא היה לנו כבר מעמד פוליטי בכלל, מבחינה לאומית, לא היה לנו בכלל, היינו מחוקים מבחינה הזאת. אומר כאן הרב רעיון, אומר, למה? כי הזמן ההוא של הגלות לא היה מתאים לנו. כן? גם מכפייה, כי היינו בגלות, אבל גם מבחינת ניהול המדינות, כפי שהתנהל באותה תקופה, זה לא מתאים לה, לאופי של העם היהודי. העם היהודי, העם היהודי הוא עם צדיק במהות שלו, שואף לצדקה, חזון אחרית הימים, כן, הצדק והצדקה וכל הדברים האלה והחוכמה והתמונה יהיו אזור מותניו של המשיח. זה יהיה, וכרגע זה לא מתאים לנו. לכן עזבנו את הפוליטיקה העולמית. זאת היא הסיבה. גם בעל כורחנו, אבל גם מרצון. אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, נאמר, את כללי המשחק הזה. מה היום? אנחנו לא יכולים לשחק כללי המשחק, הפוליטיקה של מדינת ישראל, כמו שמתנהל אצל שכנותינו, מדינות ערב, כמו שאנחנו רואים את זה ממש בחוש, כל יום רואים את הדבר הזה. אצלנו, שמה שוחטים, הורגים, שורפים, אכזריות שאיך אומרים, קשה מאוד לדמיין שבתקופה כזאת מודרנית, כזאת אכזריות, ועושים את זה בריש גלי ובכל הדברים האלה. אצלנו מישהו ירה באיזה מישהו שרצה להרוג את מישהו, ועושים לו... מה קרה? מה היו עושים אויבים שלנו אם זה היה ההפך? מה היו עושים איתנו? מה היו עושים איתנו? חס ושלום. לנו זה לא מתאים. לעם ישראל, שהנשמה הטובה הזאת, הוא נלחם, וצריך להילחם. ובמלחמה כמו מה? כמו במלחמה. וצריך לעשות כאן, אנחנו לא פציפיסטים. אנחנו נלחמים, נלחמים בעוז, ומנצחים את האויבים שלנו. אבל האכזריות, והאלימות, והכוחניות, זה לא מתאים לנשמה של העם היהודי. וכל יהודי זה לא מתאים לדבר הזה. אז זה מה שאומר הרב, לכן עזבנו את זה גם מרצון, לא רק בעל כוחנו, גם מרצון עזבנו את הפוליטיקה הזאת. זהו הזמן שאנו מקווים שכל הרשעות הזאת והברבר תיעלם מן העולם, ואז אנחנו נהיה מעורבים יותר בפוליטיקה העולמית. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. אם הרב כותב את זה בתקופה שהייתה התנועה הציונית התחילה בקרמה אור וגידים, והתנועה הציונית זה הייתה תנועה מדינית. צריך להבין מה זה מדינית. הדגל שהתנועה הציונית הרימה זה להקים מדינה, מדינית מלשון מדינה. הם אמרו, אנחנו, עם ישראל, צריך להיות עם חופשי בארצו, להקים לעצמו מדינה. והרצל, עליו השלום, זיכרונו לברכה, הוא היה המנהיג הנועז הזה, שרץ מפתח לפתח של מנהיגי העולם, ואמר, ליהודים צריך להקים מדינה. חלק קיבלו אותו, חלק זרקו אותו, אבל הוא לא התייאש. ואנחנו היום באיזה מדינה? איזה מדינה? איך קוראים למדינה שלנו?
ישראל.
איך אתה? ישראל. זה מובן מאליו, נכון? אבל זה לא היה. הוא כתב על ספר מדינת היהודים, ספר חזוני כזה. ולא הבינו מה הוא כותב שם. הוא תיאר את המדינה, איך היא תראה, כמו היום. ממש תיאר אותה בדבר הזה. אבל זו הייתה תנועה מדינית. הרב חי באותה תקופה, הוא אומר, הגיע הזמן, הרב כותב במקביל להתעוררות להקים לנו מדינה, הוא אומר, הגיע הזמן שנתאחד סביב הרעיון הזה, של להקים לעם ישראל מדינה. מה שמובן מאליו היום, אז זה לא היה מובן מאליו. ואיך עושים את זה? בואו נראה. עלינו, אומר, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, הכל יד כל בורא כל עולמי מנהלת. צריך לדעת שהגיע העת לחננה כבא מועד, ואנחנו צריכים להיות שותפים למאמץ הזה להקים מדינה לעם ישראל. הוא צדק הרב או לא? היום מכאן לנו לומר את זה, כי אנחנו בתוך זה, אבל אז זה היה נועז הדבר הזה. כן, היה... מיליוני יהודים לא חיו את התודעה הזאת של להקים מדינה. כן? היו ציבור גדול מאוד באירופה, בעולם, שדיברו על ארץ ישראל, כן, מדינת ישראל, זה היה רחוק מאוד מהתודעה. אבל האיחור שאנחנו מאחרים כאן, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. זה שעדיין לא הקמנו מדינה הוא לא אומר, זה לא במקרה. מדוע בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה, כמו שהיה באותה תקופה. ובאותה תקופה, כאמור לפני כמאה שנה, עדיין הכוחניות והעריצות שלטה בעולם, ברוב רובו של העולם. היו אז אימפריות, האימפריה הבריטית, האימפריה, אני יודע, היה שם, של הספרדים היה, שהגרמנים היה, שלטו באפריקה, באסיה, בכל מיני מקומות. והנה הגיע הזמן. מה? לא, עדיין הוא קיים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ואנחנו שותפים לחסד הזה בזה שהקמנו מדינה. ועכשיו תשים לב, היום, מדינת ישראל היום, היא נהווה מצד אחד דוגמה, ואני נעזוב רגע את התעמולה המכוונת של כאילו אנחנו כובשים ורעים וכל הדברים האלה, שאין לזה שום אחיזה במציאות, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. אבל היום אנחנו דוגמה, ובגלל שאנחנו דוגמה למדינה חופשית באמת, מבחינת דמוקרטיה, מבחינת התייחסות למיעוטים וכל הדברים האלה, יש התנגדות עצומה למדינת ישראל. מצד מי? מצד שכללי המשחק אצלהם הם לגמרי אחרים. אני זוכר באותה תקופה שהקומוניזם שלט ברוסיה, אז הם ראו אותנו, קראו לנו הציונות והאימפריאליזם בנשימה אחת תמיד. ההתנגדות הייתה כאילו הציונות, מה זה היה הציונות? מדינה קטנה. אבל הציונות מבחינתם זה ערכים שלא מתאימים להם. לא היה מתאים לא לסטלין ולא לעריצים אחרים ששלטו אז בעולם. והם התנגדו. למה? כי האור הזה של מדינת ישראל עלול חס ושלום לחבוט את השלטון שלהם שם במקום הזה. וגם היום, באום, כשיש להם הצבעות, מי מצביע נגד מדינת ישראל? מי? כולם! שאלו אותי למה? שאלו אותם, מה אתה שואל אותי? תראו מה זה? זה משהו לא נורמלי. אנחנו בונים איזה בית בירושלים, משהו כזה, עצר אומות המאוחדות, וכשאותו שליט של הערבים כאן, השליט, אפשר לקרוא לו שליט, אני יודע, הוא הולך שם באירופה והוא אומר כל מיני עלילות דם על מדינת ישראל ועל עם ישראל, כולם האירופאים האלה, מה הם עושים? מוחאים כפיים, מבסוטים כל כך מהוורצים שלו, מהדיבורים שלו. מה קרה לכם? אנחנו, בדוגמה האישית שלנו, בערכים שלנו, זה לא מתאים לאירופה. שאלו אותי למה? שאלו אותם. כמה הם מתנכלים לנו, לא ישירות, אלא באופן עקיף מתנכלים עלינו. מה קרה לכם? מה אתם כל כך נגדנו? מה עשינו לכם?
זה לא גנטי?
מה?
זה לא גנטי? זה אדום, זה ישמעאל?
תגיד, נגיע לזה, אתה צודק. אתה צודק, נכון? עדיין אומות העולם לא השלימו עם הרעיון שצריך לנהל מדינה על פי הערכים של התורה, של התנ״ך, של צדק ויושר והתחשבות, וכל הדברים עדיין לא הגיעו למודעות הזאת, התחילו להגיע. עצם העובדה שיושבים היום באומות המאוחדות ביחד, זה כבר הישג גדול, ההידברות הזאת. אבל עדיין יש הרבה הרבה מה לעשות בדבר הזה. אז זה הרב כותב. זה העיכוב הזה, אז, היום כבר לא, היום כבר אנחנו יש לנו מדינה, היום כבר אנחנו בעלי השפעה. העיכוב הזה, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב והחוכמה. ככה צריך לנהל מדינה, על יסודות הטוב והחוכמה והצדק והיושר. ככה צריך לנהל. היושר והערה האלוקית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפרופריה, פרופריה זה המתנות, כן? ויעבור נא אדוני לפני עבדו. מה הוא אמר, מה היה עם עשיו? עשיו פגש את יעקב. כשהוא פוגש אותו, אז הם בסוף התחבקו, התנשקו, שני האחים האלה, למרות שעשיו שונא את יעקב, היה מפגש חיובי בסך הכל. מה עשיו מציע ליעקב? בוא נלך ביחד. בוא נלך ביחד. מה אומר לו יעקב? את נעלה לילי איתי, הצון העלות, ילדים, תלך אתה קדימה. אני עושה לו תרגיל. אני אגיע בקצב שלי. אתה הלך, אתה לדבר הזה. הבאתי כאן את המקור לדבר הזה. זה מבטא את מה שאנחנו לומדים כרגע. אומר כאן בחומש, אומר רש"י במקום, יש כאן איזה דיאלוג, אומר ככה, ויומר נישא ונלכה והלכה לנגדך, ויומר אליו, אדוני יודע, כי הוא מציע לו ללכת ביחד, זה נקרא פוליטיקה עולמית, להיות ביחד. הבקר עלות עליי ודפקום יום אחד ומתו כל הצון, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אדוני הכוונה עשיו, לך לפניי, אני לא יכול ללכת יחד איתך, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר רש"י כאן במקום, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, הרחיב לו הדרך, אמר לו, תלך אתה בקצב שלך, אני את נעלה לאיתי, לא אין לי, אבל מה יהיה בסוף? שלא היה דעתו ללכת אל עד סוכות, ולא רצה ללכת להר סעיר. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אמר, אם דעתו לעשות לי רעה, ימתין עד בואי אצלו, ככה יעקב אומר בליבו. והוא לא הלך איתו יחד עם עשיו. כמו שאמרנו כאן במאמר הזה, שהוא אומר, אנחנו לא בפוליטיקה העולמית, אנחנו לא עם עשיו. ומתי ילך? יעקב, מתי ילך יעקב אל עשיו? מתי? בימי המשיח. מה יהיה בימי המשיח? שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מתי זה יהיה? עכשיו, תגידו, היום. לשפוט את הר עשיו. זה רש"י אומר את זה, בעצם רש"י מדבר על העתיד. הוא אומר, יגיע הזמן שלא רק שאנחנו נהיה מעורבים בפוליטיקה העולמית, אלא אנחנו נשפוט אותם, לא מבחינת משפט, אלא זאת אומרת, אנחנו נהיה קנה המידה להתנהגות המוסרית או הבלתי מוסרית של ארסיו, ארסיו זה אומות העולם, כן. הם מלמדו מאיתנו. כתוב אליו, ונערו אליו כל הגויים. אומר הנביא ישעיהו, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ואנחנו בדרך הנכונה. אבל זה אומר כאן הרב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה לעת כזאת, כמו שיעקב אומר לעשיו, תעזוב אותי, אני לא יחד איתך כרגע. בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה, אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, דהיינו בעניין של בית שני, שהשנאה וכל מה שהיה, מכיוון שנגמל הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו בגלל ורוב אבונותינו גלינו מארצנו. אבל יש איזה סוף לסיפור של הגלות. נזרענו במעמקי האדמה. היינו כמו זרעים בתוך האדמה בזמן הגלות. עד אשר עת הזמיר הגיע, וכל התור ישמע בארצנו. מה זה עת הזמיר הגיע? זה למדנו כבר אצל הרב. זמיר זה מלשון לזמור את הזמורות של הגפן. זה מלחמה, עת הזמיר הגיע, זמן יגיע, זמן מלחמה. אבל מתוך כך, כל התור ישמע בארצנו, כל התורה ישמע בארצנו. יגיעו הזמנים האלה. והיום הם הזמנים האלה. אנחנו היום, אני מוכרח לומר, נמצאים בתוך מעורבים מכל אומות העולם. נרצה או לא נרצה, זה לא משנה. אנחנו בתוך משפחת העמים. שאלו אותי איזה מקום אנחנו תופסים היום במשפחת העמים. איזה מקום? טוב באמצע או בטופ? איפה? איפה? מקום ראשון. מבחינה מוסרית בוודאי, בוודאי. אנחנו, למרות שמנסים כל הזמן לדבר עלינו לשון הרע וכל הדברים האלה, ולהוציא שם רע על מדינת ישראל, כל זה. אבל אנחנו דור שבאמת יותר ויותר תופס מקום מרכזי, המדינה שלנו, ואנחנו, בתוך משפחת העמים. ועד שיגיעו הימים, זה לא ירחק היום, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הארץ, וכביתי בתפילה יקרא לכל העמים, בעזרת השם. ומהר. בעזרה, במהרה בימינו, אמן. יישר כוח.